דרש מרימה, מהי דכתיבה, ישקוד השם על הרעה והביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו. זה הפרק שבדניאל שמתאר שם את הגלות ותפילתו מרת, שבו הוא מתוודה ומתאר את סיבות הגלות ואת הבקשה למחילה וחזר לירושלים. ישקוד השם על הרעה והביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו, משום לצדיק השם אלוקינו, וישקוד השם על הרעה והביאה עלינו. זאת אומרת, כי הפסוק אומר, קדוש ברוך הוא, יש לי צדיק, אז החיים הביאו שחתנו לגלות. אז פשוטו שמקרא אפשר להבין, צדיק במובן שהוא צודק. כי בדרך כלל בתנ"ך, המילה צדיק זה לא כוונה צדיק במשמעות ימינו, כוונה צודק. כי נקי וצדיק אל תהרוג, נקי זה אחד שלא עשה שום דבר, צדיק זה אחד שבית הדין הצדיק אותו. לא משנה אם הוא עשה או לא עשה, אלא שהוא פשוט מצדיקים אותו. כל מכך, חזד דורשים פה, משום לצדיק שם קיינו, אז אחרי נמשכת לנו לגלות, זה לא סלן לצדקות בהכרח, אלא צדקה עשה קדוש ברוך הוא מישראל, שהגלה גלות צדקיהו, ודיין גלות יחוניה קיימת. תכתיב בגלות יחוניה, חרש המסגר, אלף חרש, שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין. מסגר, כיוון שסוגרים, שוב אינן פותחים. וכמה אלף? הוא אמר שתי שתי שנים ונשנתם. התובנה הבסיסית של הגמרא כאן היא בעצם הנקודה הבאה, שגם כשחושבים מושך לנו לגלות, זה לא אומר שהוא בית מזדמנת, אוחץ בקיון כפה ומזדקה עם ישראל ומתעלם מהם. הוא בעצם הנקודה חשוב ביותר לחזר לבסס אותה, שגם התאמה של מקום היא כבר בוקעת ועולה מתוך התנ"ך עצמו. בבל יובר ושם יהיו עד יום פוקדי אותם, יש המשך לפקידה, ואם אנחנו נמצאים בספר בראשית, אז מי שחושב במוחים של ספר בראשית, אז יוצאים, שמעשה עבוד סימן הבנים, יוצאים לגלות וחוזרים. עכשיו לנו שחונכנו על ברכי המודל הזה, קרי בית ראשון, יוצאים לגלות וחוזרים, בונים את בית שני, ו... כל זה מתפעלים על שבית שני יתבטל, שגלות בית שני יתבטל ותהיה ביה שלישית וכולי, זה לנו כמובן מאליו שככה דברים בשעתו, אז ברור מובן, וחזל מתארים על את ישראל בזמן יחזקאל, שבעצם תפיסתם בסיס, או שבעצם ראו את הגלות כמכירה, כעבד שמכרו רבו כלום יש לו עליו, אז אם הקדוש ברוך הוא שלח את ישראל לגלות, אז בזה פחות או יותר הוא התפטר מהם, כשם שקרה פחות או יותר, יכול להיות בחז"ל אמנם, לגבי סוד השבטים, שלפי דיחד, אז הם סוד השבטים, ואת שם מעל מתם כיום הזה, מהיום הזה הולך ואינו חוזר, אף הסוד השבטים הולכים אינם חוזרים, אז עוד המשיח, כל הסיפור ישתנה, אבל עד אז... הם גלו ונעלמו, כי כפי שחז"ל אומרים, זו התפיסה שהגלות היא מכירה. ברגע שאתה מוכר מישהו, ברגע שאתה מגרש אותו, אתה כבר לא מתעניין בו, לא משלים איתו. כאן זה בעצם הנקודה המרכזית, שא', הגלות איננו סיום מערכת היחסים. זה לא מכירה, אלא זה המשך... מערכת היחסים, כך אומרים את זה גם ב... כשמתי קודם, זה מסר תנכי באופן בסיסי, חשוב רק לפי משל על ההפטרה של ראש השנה, טוב, בעצם כל הנבואות שיחזו מהגלות, בין אם זה ירמיהו, בין אם זה ישעיהו, בין אם זה יחזקאל, כולם מנבאים שתהיה חזרה מן הגלות, בכל מקרה אומרת, זו הנקודה הראשונה. עדיין יש, עכשיו, הסיבה המרכזית, פעם חוזר לפסוק בירמיהו שאנחנו קוראים הפטרת ראש השנה, מדוע? כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכורי הוא. ובעצם מערכת היחסים פה איננה אך ורק של בעלות, ואז אפשר לקחת עם אחד ולחליף אותו בעם אחר, אלא זה בעצם משהו, יש לה קרבה, אז יש גם ברית אבות בין הקדוש ברוך הוא לאבות, אבל מעבר לכך יש קרבה בין ישראל למקום, דיין ישראל עם בניו של מקום, ואז כשאתה מעניש ילד, אתה מעניש אותו. אבל גם אם אתה מעניש ילד או מעניש תלמיד, זה לא אומר שאתה מפסיק את אבא שלו, מפסיק את המורה או הרב שלו. זה אומר שאתה כמובן את מעניש לשם תיקון, לשם במקום לשם הצדק, לשם החינוך וכדומה. אתה נשאר לשמור איתו על מערכת היחסים. יש פסוק אפילו יותר מחכיכם בעמוס, הגתכם מדעת מקום משפחות האדמה, כן הפקוד איכם ובנותיכם, שבדווקא, כי יש מערכת יחסים, יש עונש. כי אם אין מערכת יחסים, אז אתה אדיש ואתה לא, בכלל לא נוגע אליך. עונש מניח חינוך, מניח תיקון, מניח אכפתיות. אז לכן, האכפתיות הזו מתרגמת גם לענישה. בכל מקרה, המערכת היחסים הבסיסית שמונחת ביסוד ה... יסוד הדברים הללו הוא בעצם שקודש ברוך הוא כאמור אב, ואז גם אם הוא אכן מעניש ואכן לא חבור לסדר היום, הוא בכל זאת נשאר כשומר על מערכת היחסים הזו. וזה מתרגם לבית תובנות יש מחזל לגבי הגלות. תובנה מחכת לכת ומעניינת ביותר, מופיעה בהרחבה בפתיחה לאיך הרבה, שהקדוש ברוך עצמו סובל. כאילו ששכינה נמצא, וזה גם גמרא מפורסמת בברכות תפגים, אוי לי שגד את בניי ומת. מה לב שגד בניו, מה כל שמעת בחובה הזו, שמעתי בת כל שמנהמת קיונה ואומרת, אוי לבנים שבנותם החרבתי את ביתי וסבתי יחלי וגידים אל האומות. ואז היא אומרת, כך מה לו לאב שגד בניו ואין בנים שקלו מהשולחן אביהם, ובאיחרה באמת כמו בצורה ביותר חזיתית. יש שם פסוק, והיא כציפור בודד על גג, שזה השכינה. יש לו כביכול נשאר כמו הורה שנשאר עם בית ריק, ומתגעגע לילדים שאינם, עכשיו המלך שהגיע את בנו, ומת, וקיצור מחפש דרכים להחזיר אותו. ככה... בעצם הגלות כואבת לשכינה עצמה כביכול, כי גם היא מרגישה בחיסרון הבנים משולחן אביהם. זו נקודה אחת. נקודה שנייה היא הנקודה שהגמרא אומרת פה. וזה חלק משרשרת של גמרות, שלא רק ש... זאת אומרת, שהוא בעצם גם בגלות דואג לעם ישראל. אני מבקר לא כשהם גרים בחוץ לארץ. הכוונה... גם תוך כדי ההגליה ויצירת תנאי הגלות דואגים להם. אז יש לגמרי פה כאמור שבכלל אני נתחיל לפני זה, ניקח מה פה אתכם בגיטין דפית זין. הגמרי מספר שם כך, יש איזה מחלוקת שם לגבי בחוד גיטין, הדהכי אתו חברה שקל ישרק מכמה יומת, היו פרסים עובדי אש שהיו לא הרשו לאחרים לדליק אש כי הם לא חלק מעובדי האש האלו, שקל ישרק מכמה היו ברשי, יש פרסים יום אחד שאין מדליקים, יום עד שהם מדליקים אור בביתו יום, אלף בית עבודה זרה שלהם. אמר אותו, זה עובד הרבה, אמר רחמנה, או בתולח, או בתולה דבר עשיו. כי אם להיות בגלות, או להיות בתולח, הכוונה בצל השכינה, כי יושב בסתר יום בצל שקעית לנן, או בצלם של בני עשיו. למימרה דאמה היא מעלו מפרסאים, נאמר שרומאים עדיפים מהפרסים, ותני רבי חייא, מהי דכתיב אלוקים מבין דרכה, והוא ידע את מקומה, זה פסוק באיוב, יודע הקדוש ברוך הוא בישראל, שאנחנו מקבל גזיית רומאים, עמד וגלה אותם לבבל. דוגמה, נוקשה, המקם מדינת וחבר לבבל, בבטל דעת וחבר לבבל. זאת אומרת שתלוי, את לפני חילופי השלטון בבבל, היה עדיף להיות בבבל, אחרי חילופי השלטון, ושהתחיל לדיפות שם, היה עדיף להיות באימפריה הרומית. בכל מקרה, גם הפשוט פה היא, שהגמרא מניחה, שהקדוש ברוך הוא בוחר מקום להגלות את ישראל לפי צורכיהם. זאת אומרת, גם כשנותנים את המכה, אז לא מחפשים בדווקא למקום הכי קשה, למקום שניתן להסתדר פה, יודע שבישראל שהם יכולים לקבל גזעת רומאים, ירדנו לבבל, ולכן הטענה לאחר מכן, כבר קצת שונה, אבל די דומה מפסחים. דף פזיין, ואף הגמרא שם חוזרת, מבושעיה, מהי דכתיב צדקת פרזונו בישראל? צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בישראל שפיזרה לבין האומות. והיינו, אוקיי, אתה המשך פחות חשוב. זאת אומרת, מה שאומר שם שהקדוש ברוך הוא כאילו עשה את אותו ביטוח. זאת אומרת, שתמיד גם במקום אחד יהיו בו יתן הצהרות, אם בגלות אחת יהיו רדיפות וגזרות, בגלות אחרת יהיה יותר טוב, ולהפך, שאם אחר כך בגלות השנה תהיו בעיה, אז בגלות השנה תהיה יותר טוב וכו'. זאת אומרת שבעצם הקדוש ברוך הוא בעצם פיזר את הסיכונים בין הגלויות השונות. כמו המחל שאתה שעולה מכל הגמרות האלו, שבעצם גם בגלות עדיין יש דאגה, ובית שהוא בעצם הולך ובודק עבורנו את, את הנסיבות. ואז מת, בתגמר בדפיל זין, מדובר על הסבל הפיזי, גזירות הרומאים והקושי מרת להתקיים שמה, שרש"י שמדגיש דווקא את הצד הרוחני קצת יותר גזירות, אלוקים הבין דרכה של תורה ולומדיה היכן היא ראויה להתיישב, גזירות של גוזרים שמד שיעסקו בתורה ולקיימו מצוות, והגעתם לבבל וחורבן הבית. בדרש מבין שהגמרא של דפית זין גם מדברת על כך שמקום שתורה יכולה להתקיים בה ולא רק שיותר נוח לישראל. בגמרא אצלנו שצדקה עשה קדוש ברוך הוא ישראל שגם גלות צדקיהו ועדיין גלות יחוניה קיימת. זאת אומרת שדאג שם על הנהגה רוחנית, הנהגה פוליטית וכן הלאה, בעיקר כמו מדגישה פה את הנהגה הרוחנית. וכאמור, השאלה היא לא רק אם אתה בגלות או בארץ, אלא גם איך אתה נראה בגלות. ופה אומרת, זו נקודה כפולה, א', שהמכה לא תהיה חזקה מדי. זאת אומרת, גלות היא מכה נוראה, והשאלה אומרת, איך לצמצם את המכה, בין אם זה להגלות אותם מארץ ישראל לבבל ולא לכיוון הרומאים, כי הבבלים יותר נוחים מבחינת גם היחס, שנית, כי מבחינה רוחנית מעט ניתן לסגסג שם, או אם זה פה, שיש גוף מנהיג או גורם מנהיג שנמצא שם. אבל כמו המחיה משותף לכל הסיפור הזה הוא בעצם העובדה שמערכת יחסים נשמרת, שהוא משגיח הישראל כאב לבנים. אז כפי שאמרתי קודם, זה גם בכך האמת שגם השכינה מצטערת, זה גם בכך שתוגעים מקום יחסית טוב יותר. שלישית, באתי ביטוי בעוד נקודה שמופיעה בחזה, אנחנו בסוכות המדים, התייחסנו כך הרבה, זה שהקדוש ברוך הוא מתגלו שכינה עמהם. זה בבבלי נמצא בסוף מגילה. תניא, שמעון יוחאי אומר, בוא ראה כמה חייבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם, גלו למצרים שכינה עמהם, שנאמר, הנגלו לגלת בבית אביך ביותר במצרים, גלו בבית שכינה עמהם, שנאמר, למענכם שולחתי בבלה. ואף כשמתדים לגאל שכינה עמהם, שנאמר, ושב השם לקחת שבותך, והשיב לו, נאמר, ושב. באמת, שקדוש ברוך הוא שב עמהם בין הגלויות וכו'. וזה הרעיון שבעצם ששכינתה בגלותה. עכשיו, הרעיון ששכינתה בגלותה היא בעצם רעיון כפול. צריך את זה רעיון ששכינה בגלות, כי אם ישראל לא נמצאים בארץ ובמקדש, אז אם אלה אין מי שעבור את הקדוש ברוך הוא במקום. עכשיו, מה זה בעצם השכינה? זאת השכינה זה שהקדוש ברוך הוא, למרות שהוא טרנסדנטלי ומעבר לעולם וכו', בכל זאת שוכן, יורד ושוכן בתוככי העולם. מה זה שכינה? שהוא שוכן בתוך עולמנו, בצורה זו אחרת, והמטאפיזיקה המדויקת לא כרגע משנה, זה גילוי שכינה בתוך העולם האנושי. ואז כמובן, על מנת שישראל יעבדו את המקום, אם ישראל, אם הבנים לא נוסעים בבית, אם ההורה יורד לתוך הבית או מחכה בבית והילד לא מגיע ולא נמצא אלא מסולק, אז אם אין טעם להורה להיות בבית, אז לכן השכינה בגלות, כי ישראל בעצם שכינה זה מערכת יחסים בין ישראל לקדוש ברוך הוא, ואין מערכת יחסים שישראל נמצאים במקום. זה במה אחת של שכינה בגלות. במה אחרת, זו נקודה קודמת, כדי ישראל אב אפרים בחורי הוא, הקדוש ברוך הוא גולה לבבל כי הוא חלק מהם, כי הוא כאילו שייך לעם ישראל, כאילו איך נקרא לזה, המנהיג גולה עם המונהגים, גם הוא לא חייב גלות, גם הוא עצמו לא צריך לגלות, הוא גולה עם צומר איתו. ו הקדוש ברוך הוא גולה לבבל בגלל זיקתו למצרים, בגלל זיקתו לישראל, כי הוא בעצם הוא רוצה להיות יחד איתם, הם הבנים שלו. אז למרות שהוא לא חייב גלות, רק העם מתחייב גלות, בכל זאת גולה עמהן, ומתוך הקרבה, מתוך הקרבה הקיומית. ואז זה כל עכשיו זה 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 גם פה במגילה, כאן זה כל מה שאמרנו בהושענות, השם אותו רעיון, אני והוי הושיענה, שמשמעותו, זה בלי המשמעות הזאת, שלא רק אני והוא, ישראל, והקדוש ברוך הוא, שניהם צריכים תשועה, כי שניהם בגלות, וזה, זה כל אותם פיוטים שם, כל אותו פיוט,
מוגשת יותר זה שהשכינה בגלות מאשר זה
שמה?
מוצג בפיוט הרבה יותר סבל השכינה מאשר
נכון,
החלק כי שכתוב וחום במענה משולחת, אבל זה רק שואה אחת, כל השעה שהיא
נכון, זה באמת היום של השעה, זה הדגיש באמת את הנקודה הזאת של דקלחת. הנה קדושת האלים בלוד עמך. מה זה בלוד עמך? שהיית עמהם במצרים. לוד זה כאילו מצרים, כי פרשת שבוע של נוח קראנו ענמים ופול ולוד, הם כולם בני אז במייל אומרת קדושת האלים בלוד עמך וצריכה לישה עמך. אוקיי, אז אתה עמהם במצרים, או קדושת הגוי ואלוקים. מה זה קדושת הגוי ואלוקים? זה ישראל והקדוש ברוך הוא. או כשאתה המון צבאות, זה עם ישראל שיוצא מצבאותיו במצרים, עמם מלאכי צבאות וכולי. או אחרי בהמשך, כהושעתם אמר והוצאתי אתכם, נקוב והוצאתי איתכם, שזה המדרש שם. כן, כהושעת הקהילות בבל השילחת לחום למענם שולחת, זה בגבריה גם מגילה שם. טוב, זה כמו בעצם כל הרעיון הזה, והוא אז זה ביטוי אחר. יש כאילו ביטוי אחד, עכשיו ביטוי הזה שאמרתי כרגע זה הגמרא במגילה. הגמרא שלנו היא ביטוי אחר שכשהוא דואג לרפד את האנשים שתהיה נחיתה רכה. הביטוי השלישי, מה שאמרתי כל הגמרא שלנו ברכות, שהשכינה עצמה כאילו מרגישה את הצער שלה שעזיבה, והכל סביב מסביב כך שיש פה איזה מתח בין אם נצטרך לשכור תפקידו כמלך, כמושל, כבעצם כשופי צדק, ובין תפקידו כהורה, וגם הורה לפעמים צריך להניש, כאילו, וגם הורה יכול להניש ילד, ואחרי זה ללכת לבדוק, להציץ, שהכל בסדר עם הילד. זו תופעה שכיחה מאוד. אתה מניש את הילד, ודקה אחרי זה אתה כבר מציץ, עומד אחר הקוטם, מציץ מהחרקים, לבדוק שהכל בסדר, שהוא לקח כזה קשה מדי וכו'. וזה בעצם שכל השם על הרב הביאה עלינו כי צדיק, כמובן, כי הוא קרוב אלינו. את צדקה, זה כמו שהוא ישראל, שהגדל כאילו צדקי. אוקיי, עכשיו נבוא לנקודה הזאת.
בבחינת שניהם בבתים של שכינה, שכינה, שהקדוש ברוך הוא זקוק, בגלל זה גדול לעם ישראל, לבין שהוא שכן בעולם כדי לשכון בעולם מצריך אותם. אז יש נפק מן היום, כשהגלות כביכול הסתיימה באיזשהו מובן. הקדוש ברוך הוא עדיין נמצא
בגלות? אין, אני לא הייתי כך מהר לקפוץ מסקנה
שהגלות
הסתיימה.
לא מובן מלא, אבל כשיש
עדיין... אז אהב כאן, באמת חושב שמעת אותה גמרא שלנו ברוכות, שהשכינה שמנהמת כיונה בראש ובראשונה, כי מקום המקדש, אם אתה אומר שבאמת שבעצם הבית הזה הוא מקום שמיים כיסי וארץ אדום רגליי, והכוונה במקדש, אז המקדש עדיין בגלות, וממילא אומרת הקדוש ברוך הוא עדיין כאילו מחוץ, כמו שאתה מציב באותם מדרשים, שהוא ציפור בודד על גג, כי הבית שלו תפוס בידי זרים. אז נכון שחזרנו לארץ, וברוך השם בחסדי השם זאת התקדמות רבה, אבל עדיין את השכינה פשוט כמשמעו עדיין בגלות. שני, אני חושב שכן, בגלל מה שאני קורא, אני חושב שזה לא רק זו כאילו שאין פה מי שנמצא בארץ במקום מקדש לעבוד אותו, זה גם בגלל שהוא קשור בקשר של קרובה ואכפתיות ליהודים שבחול, וכל יש קיבוץ יהודים משמעותי בחול. אפשר לדבר על נגיד ככה, גם כשישראל בבבל נשאר יהודים בארץ, בכל זאת שכינה גולה גם בבבל, אז אני לא יודע בדיוק את האחוזים המדויקים, כמה נשאר בארץ וכמה עברו לבבל, אבל ברור שהם אותם יהודים, אז אנחנו מדברים על כך ששכינה עדיין גם עמהם, כי זה כמו הורה שיש לו שלושה ילדים, וגם שתיים בבית, והשלישי בחוץ, זה מטריד אותו. עכשיו, נבוא פה לנקודה הזאת של הגלה גלות צדקיהו ועדיין גלות יחוניה קיימת. יש בעצם, הגמרא מציגה פה במובלה שני מודלים שונים של גלות. מודל אחד שהנהגה גולה ממשיכה להנהיג, מודל שני שבעצם דלת העם גולים. בעצם דלת העם גולים ו... הרגע לא בהכרח מגיעה ראשונה, האמת, ושיש איזה פער אם נרצה בין הגולים הראשונים להנהגה שבאה רק בעקבותיהם. אז כמובן הבעיות הרבה יותר חריפות. ויש פעמים כאלו, יש פעמים כאלו, לפעמים, כאילו את יהודה שרק עוד לפעמים גושנה, לפעמים הוא דואג לאיזשהו תשתית רוחנית, חינוכית, כשאתה בגלות, לפעמים אין את הלוקסוס הזה עוד. אבל כמובן זה מסבך עד כמה שמתרשם, שוב אני לא יכול לדבר בסמכותיות בנושא. עכשיו, מעבר יהודים מרוסיה, בתחילת המאה ה-20, מארצות הברית, במידה רבה נעשתה ללא הנהגה מדוע שהם לא חרש ולא מסגר, אלא אנשים במהם, את ההנהגה הרבנית הגיעה בשלבים מאוחרים יותר, אחרי חלק לא מבוטל הגיע רק אחרי השואה, אבל גם לפני השואה שכבר נסעו, היו כבר שם, היה כבר מניחה שמיות לפני השואה, זה השלב השני. בשלב הראשון הגיעו פשוט קשי יום, או סתם אנשים שרצו לשפר מעמדם הכלכלי, ולא במקרה זה אמת, ולקח די הרבה זמן עד שיתחילו לייצר שם מערכת, המערכת נקרא לזה של הנהגה רוחנית או מוסדות חינוך, וממילא מרת, היו שם תופעות מאוד מאוד קשות של חילון. כמובן מרת, גם ברוס היה, זאת אומרת, זה לא שבגמת, לא שרק שם היה, אבל פחות התחושה מרת של הטרייף המדינה, שמדינה שאם אני חפש מחנה יהודית, שמחנה יהודית זה שממה, הייתה חליפה מאוד, כי הגלות הייתה לא בצורה הזאת. אולי קראתי את זה, אני שקראתי את זה בפעם, בעשרה שבוע אולי. מאיר בר אילן בזיכרונותיו מספר איזה כנס הבנים שהוא השתתף בו, היה גם חיים, והזדמן לי שם איזה יהודי שכנה היה חבר ידוד של רב חיים, שבאותה תקופה היה עורך עיתון יהודי בלונדון, הוא בעניין שמתאר אותו בעצם כאיזשהו חבר, כמו חבר ידוד שהיה היחידי, רב חיים היה אז בשיא מעמדו ושיא הפרסטיז'ה שלו, שאיש לא ככה הסתחבג איתו חוץ מאותו אחד שהכירו אותו חברים של 50 שנה קודם, והוא דיבר איתו הרבה יותר בחופשיות. אז הוא אומר לו, יש לי טענה, ואז לפי מה שבר אילן מספר שם, הוא פעם אמר לו, יש לי טענה אליך. ומה הטענה? הטענה שהציעו לך להיות רב ראשי של ניו יורק, ואתה לא, במקום ללכת לניו יורק, אתה נשאר בבריסק. אז זה אומרת, לפי מסופר שם, ענה לו רב חיים, אתה צודק ואתה לא צודק. אתה לא צודק כי לא הציעו לי. הוא מסביר שם למה, עם מי הוא התבלבל, ולמה הוא, למה התחייפה בזה רב אחר ש... אז אמרתי, אז בעצם אני יכול לפתור אותך בכלום. אתה לא צודק, לא הציעו לי, ואין, אז אם אין למרת, הכל בסדר. אבל הוא אמר לו, ברמה עמוקה יותר אתה כן צודק. כי העתיד זה שמה, והעתיד היהודי הוא שמה ולא פה ברוסיה, ו... והדבר נכון יותר ואחרי יותר זה ללכת לשם ושם לבנות את ההנהגה הרוחנית. אלא מה? למה אני לא עושה את זה? כי אני זקן, כי יש לי עבודה, כי יש תלמידים, מקיצור. אז בעצם אתה יודע שם, בסופו של דבר, תירוצים, אולי תירוצים טובים, אבל עדיין תירוצים. טוב, חיים עשו לא עשה את זה, נכדו כבר, בנו ונכדו כבר כן עשו את זה בהמשך. אבל התפיס... כמה שאני מבין, באמת ניכר מאוד על מה שקרה שם עד השואה, שבאמת הם לא הגיעו בצורה שחרה שמסגר. לעומת, באמת המודל שכבר מתארת פה, ושהיו בגלות אחרות, שההנהגה עצמה נמצאת שם, פה אפילו יותר טוב, ההנהגה נמצאת קודם, על מנת לבסס, שכבר צריך לזכור שבמקרה שהיא חוניה, זה גם סופר משמעותי, כי זה בעצם הגלות הראשונה שמתפקדת. זאת אומרת, הם בעצם יוצרים את המאב טיפוס שחיים יהודים בגלות. כי הסוד השבטים אנחנו לא יודעים מה קרה איתם, כי ברגע שהתנך מגרש אותם, אז אין דיווח. ומה קורה בחלך וחבו וכל זה, אין לנו מושג. התנך לא מדווח לנו על חייהם שם, באשור. וזה ככה את הסיבות שכמו שדיה רווחת בחזל, שזה כבר לא... הם התבוללו וזהו. לעומת זאת, כאן, אחרי שמסגרים אומרים לבנות אב טיפוס, שכם יודעים בגולה. זה משמע לא פשוט, כי אין בעצם תקדים. לפחות מאז מתן תורה עם תקדים, ויש הרבה מאוד סימני שאלה ולבטים, וכן את הצדקה הזאת הוא שיש לה תשתית שתכיל ותקדם את ישראל שם בגלות. עכשיו כאן את כן, כן, אוסיף עוד נקודה. לפעמים שלפעמים לפעמים יתכן מת הרב סובייצ'יק, מאוד מאוד נושא זה עסיק אותו, הוא דיבר על זה פעם אחר פעם, שלפעמים גם איזשהו מקום שתי הצדקות, זה שדף י"ז, זה שדף י"ח, עומדים לפעמים, יכולים לעמוד באיזה מתח ביניהם. שלפעמים הצדקה שיש בגלות שנוחה ונעימה מבחינה פיזית, ושאין רדיפות, ואני לא עכשיו, ואני לא דן, ודרישות וכופר וסחטנות וכן הלאה, באיזשהו מקום לא תמיד תורה מבחינה רוחנית. לפעמים רוחנית דווקא להיות בגלות שאתה דוחפים את מצרים לצעדיך ודוחפים אותך לגטו, הרבה פעמים מבחינה רוחנית דווקא מהווה איזשהו יתרון. אני יודע, למשל התיאור במגילת אסתר, בתחילת המגילה, שנהנו מסותו של אותו רשע התבוללות וכן הלאה, מתאר תמונה שחברה פתוחה ומקבלת אבל שבו מסוכן אתך רוחנית. וכנן מרת, או ניקח מפרשות ספר בראשית, בוייצא יש גלות שדי ליברלית, לבן הוא קפיטליסט חזיר מצוי, אבל הוא לא מעבר לכך. זאת אומרת, הוא לא מנסה לצאת יעקב בבית כלא, הוא לא מנסה לרצוח אותו, הוא צריך לתת את הכסף שלו, אין לו עניין, מבחינה דתית אין לו בעיה איתו, מבחינה פוליטית, הוא רוצה דבר אחד, רק את הכסף, גם את הבנות שהוא מוכן כמובן לנקוט תמונת כסף, אולי מילא אותם, אבל זה כבר סיפור אחר. אז ממילא, הגלות שבשב היצא, היא לא גלות של סבל, היא גלות של סכנה שאתה שוקע פנימה. עד כדי כך שחוזרים משם, יעקב צריך לומר לבניו, הסירו תורה ניחר אשר בקרבכם, כי כנראה שזה מחלחל פנימה ואתה מתחבר למקום הזה. מובן אחרי זה ניסה במצרים אחר כך, האמת, ויענו אותו המצרים, בעברת המצרים יענו ויענו לנו עבודה קשה, אז יש יותר סבל, פחות פחות סכנת התבוללות, פחות כללית, כמו שחזרנו, גדולה עשה הטבעת, שבגלל אסתר בתחילתה היא מסוכנת בכלל רוחנית. כשעשה הטבעת, אז זה עוזר מבחינה רוחנית. הרב תמיד מספר שמסביב לזה ניטש ויכוח בין גדולי החסידות בתחילת הדרך לגבי המלחמות הנפוליוניות. נפוליון, פעם כשהוא ככה הגיע לרוסיה, אז היה ויכוח בין, אני זוכר, בלטניה לחוזה מלובלין, אני זוכר. בלטניה, שידע טוב מאוד מהם רוסים, כי זה כבר היה 10 שנים אחרי שהוא היה בכלא שלהם, בלטניה תמך ברוסים, והחוזה תמך בצרפתים. עכשיו, לי שלא ספק שנפוליון היה יותר ליברל, הרבה יותר נוח ליהודים, מאשר הצער הרוסי. נפוליאון בסך הכל התנהג בצורה טובה למדי, קצת טובה ומפתיעה מתקפי היהודים, ועוד שברוסיה המצב היה כמובן פי אלף גרוע. אז החוזה אמר יהיה טוב ליהודים מבחינת גשמית, גם פוליטית, ביטחון אישי, מצרפתים יכבשו. אז יחד בתולך ובתולה דבר יסב. בלטניה, מה אתה צודק? הוא לא התווכח עם כדי הזאת. אומר, מבחינה רוחנית זה מסוכן יותר. מבחינה רוחנית, דווקא ליברלית תוכל להביא די התבוללות. חוזר אמר, זה לא חשבון של בשר ודם. בשר ודם צריכים לשאול את החשבון, מה טוב מבחינת בשר ודם. החשבונות כאלו, זה חשבונות בדרג של הקדוש ברוך הוא שהוא יעשה את החשבונות האלו. אנחנו צריכים לעשות את החשבונות מה מבחינה אנושית נראה כטוב יותר. זה הביטוח של דיאר שם, והדיאר הזה כל הזמן היא תמיד קיימת. קשה מאוד להתווכח עם עמדה של החוזר. כי כמובן אנחנו תמיד יודעים, יש לנו כלל, לא לנו השם לא לנו, לא רוצים ייסורים, לא הם ולא שכרם. חזק, אגמות בפסחים שם, לא לנו השם לא לנו, זה חברים משהו אחר, ראש המשיח. כן, כן, לנו, תשובה שמשיח דכתיב, לא השם לא לנו, רבי יוחנן, לא השם לא לנו, זה שיבוד מלכויות, איקא דאמרי, רבי יוחנן, לא השם לא לנו, זה מלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, לא תודה. זאת אומרת, לא רוצה מגאולה, שיש בה מיני איסורים, כמו שאדם בפרטי לא אמור לרצות איסורים אישיים על מנת שהוא יהיה דמות טרגית ומרוממת ויגיע לדרגות רוחניות גבוהות, אלא הוא אמור לא לרצות את זה, אמור לרצות, כמו שאנחנו אומרים כיפור, לא על ידי איסורים וחולים רעים. זאת עמדה חזאית עקבית, שאנחנו לא רוצים איסורים ו... למרות כמו ההתעלות הרוחנית שלא תבוא עם הייסורים, אלא צריך חשבון שלא לנו השם לא לנו. זה אגב גם ימת יתב לא אחימנה, זאת אומרת, לא סיבה, אני לא רוצה גאולה שכרוכה בכאלה וכזה סבל. אז אחרי כשם צריך להתמודד, להתווכח עם עמדה כזאת. מצד שני, את תראו את אחוזי ההתבוללות במערב אירופה, ארצות הברית של היום, ותבין מה בלטניה, בדיוק מה בלטניה חשש, ממה בדיוק הוא חשש. אז זה יוצא כמו איזשהו מתח לא מבוטל.
זה לא היה הרבה זאת ברוסיה במאה האחרונה.
נכון, גם הצער שם היה יותר טוב, חוץ מהנושא, הייתה רדיפה דתית. לא יודעת, הייתה רדיפה מבחינת תנאי חיים. אחרי הקומוניסט, אני אומר, תהיה באיזה שלב גם, אבל הייתי אומר כך, קישה, הייתי אומר איזה שלפעמים שתי הצדקות הללו, צדקת פיוס, זאת אומרת, הצדקה שהקים בין דקה ודעת מקומה, שישראל צריכים במקום יחסית טוב, ושאין זאת אחת של מסגר, וזה לכל הבמות הפתרון. אתה חושב את אחת של מסגר, אתה יכול לבנות, יש לו תשתית רוחנית קודמת. זה אמור להיות המודל. וכמובן, זה לא תמיד פשוט. טוב, עכשיו בסיום, הגמרא אומרת פה, אולי אמר שקדים שתי שנים לבן נושנתם. רש"י, היינו צדקה, שמה מביא הרעה לסוף חטא מאות החמישים, דהיינו בית שלים קודם ונושנתם, ואם שהו נגד ונושנתם, היה מתקיים עם כאבות תורידו. כאילו בנים היינו נושנתם בארץ, הידעו תיבחם היום, כאבות תורידו מהם על האדמה, שהגמר מביאה פה עבוד טוב עדון, פשוטו כמשמעו. שהגלות תהיה גלות של עיבוד טוטלי. זאת אומרת, כשהוא הביא את זה, זה קשור ל... זה בעצם מתקשר לרעיון הבא, שישנם פעמים, או שהקדושה לפעמים מקדים להעניש, על מנת שלא נגיע למצב חמור מדי. או מקדים להניש, יש כמה תראה מקדים גם לגאול. ניקח את הדוגמה הידועה לגבי מיטת שערי טומאה. שמעת שכתוב בספרים שישראל ומצרים במיטת שערי טומאה, לו היו מגיעים לשער החמישים, היו שוקים בפנים ולא נגלים. מחירות, מה תחסים הקדוש ואתה ניתק את החלוטין. זה מיטת שערי טומאה, יש איזשהו עדיין, איזשהו זיקה, איזשהו נקודה יהודית פנימית עמומה שתן עוד לבנות עליה. בשעה החמישים אתה כבר הזיקה התנתקה ואז אין את מי לגאול. אז לכן למרות שלא הנקודה בסיס המרכזית היא שכמו מערכת יחסים כל הזמן נשמרת. אז אפשר להיות בן טוב, אפשר להיות בן רע, אבל אם אתה בן שובב אז כשאתה אומר לך שוב בנים שובבים או פעם משבותיכם. אם אתה בן שובב, אז אני אחזיר אותך. אם אתה... וכן ישעיהו גם יאמר, נכון, תשכח אישה אולה, מלחם בן בטנה, גם אם תשכח, ונוכי לא אשכחך, וכייצא באלו. איזה ספר כתוב תמכם, אשר שירחתי, אמת, וכדומה. תהיינו, מה אתה עושים? כל הזמן מתקיימת, מתקיימת, גם אם היא מאוד לא בריאה, ויש המון סכסוכים, ו... כמו אומרת, יש עדיין, הרבה מאוד פעמים יחסי ילדים הורים מגיעים לסיסוכים ומתחים וחיכוכים ופיצוצים, אבל מה תחסים קיימת? האדישות היא מה ש... או הנתק הוא הדבר הנוראי. ולכן לפעמים הקדוש ברוך הוא יעשה הכל בשביל לגאול אותנו למרות שלא רואים. זה בשביל מקום הביטוי מת, בעיתה או הכי שנה. הרבה פעמים מניחים ש... החישן הזה התסריט הרע, ו... זאת אומרת, בעיתה זה תסריט הרע, והחישן הזה התסריט הטוב. אבל זה תלוי למה הוא מחיש את זה. אין לו שהוא מחיש את הגאולה, כי ברוך השם, התקדמנו בך רוחנית, וכאילו קיפצנו מדרגה מדרגה, אז כמובן שזה מצוין. אבל לפעמים החישן זה במסיבה הפוכה, שאי אפשר... אי אפשר לחכות את הזמן, כי המצב כך גרוע, זה כמו שאתה מעניש מישהו, ולעונש יש ערך חינוכי, אבל אתה נאלץ להפסיק באמצע, כי הוא יברח לך, או הקשר יתנתק איתו.
אז למה לא אומרת שזכו אחרי שנה?
אני לא זוכר שמעת זכו.
זה היה שם זכו ולא זכו.
אבל אני לא זוכר את בדיוק מי
לא זכו
רק אומר ככה אם זכו
זכו אחי שנה
לא זכו ביתה אם כל כזאת הייתה זה כאילו המצב הנורמלי זה יכול לסתות או מסיבות טובות או מסיבות לא טובות כי זה בעצם יש את הדור שכולו זכאי דור שכולו חייב דור שכולו זכאי, זה הכי שנה כי מגיע להם בצדקתם וביושר לבבם. לעומת זה יש דור שכולו חייב, שבעצם זה לא טוב. כי האפקט החינוכי הוא לא מוסד. זה כמו כמו שאתה רוצה להניש מישהו ואתה רוצה להגיד להתעלם ממנו שבועיים על מנת שימד לקח. אתה לא יכול. כי הוא יתרגם את זה כאילו שאתה התנתק, הוא יתנתק ממך. ואז אתה נאלץ באיזשהו מקום לוותר. אם אתה נאלץ לוותר, אז הוא לא מקבל כמו שהוא צריך את החינוך. אז אם יש כאן דור שכולו חייב, אז דור שכולו חייב, אז הקדוש ברוך הוא אומרת, הוא עוצר את זה, יש איזה מחירים, בגלל שנעשה לפני הזמן, אז הם לא בשלים בעצם. הם לא מוכנים, הם לא בשלים. אז לכן יש, התהליך התשובה שמתואר הוא תהליך שקשה, של מלחמות והרס ועבדון. זאת אומרת, מלחמת גוג ומגוג וכל זה, זה יותר דור שכולו חייב. בדור שכולו חייב, אז ככה זה נראה. זה נראה מאוד סבל ו... זה בדור שכולו זכאי, זה נראה כמו שישעיהו מתאר, על הופיע השם ישובו, נבר ציון ברינה, או יעקב למישור, והחסים לבקעה, וכן הלאה. אבל כשאתה חייב, אז לכן הרבה פעמים הגאולה תבוא דווקא לא בצורה היא תבוא בשביל להציל אותנו, אבל לא בצורה טובה. עכשיו פה מה אומרת שקדוש ברוך הוא עשה משהו אחר, הוא הכי דקדים את העונש, כי לפעמים מקדים את הגאולה, פה מקדים את העונש. דהיינו הוא עוצר אותך אח שלי פעם ניסו לשדוד אותו ברכבת התחתית בניו יורק, בדקה ה-90 התעברו שני שוטרים סמויים וכאילו אומרת ברכות הצילו אותו. ואחרי זה כששוטר אמר לו מאוד חבל, רציתי לתפוס אותו על שוד מזוין, לא על, לא על ניסיון לשוד. עכשיו זה בעצם מה שגם אומרת פה, אומרת אם אתה רוצה לשאול רק הניסיון לשוד, אז העונש הרבה יותר קל. אז אם אתה עוצר אותו אם אתה מחכה לנושנתם, תהיינו שהם מושרשים. מה זה בנושנתם? מה זה בשבוע שעבר? נושנתם אומר שהחטא הפך להיות דרך חיים. זאת אומרת, בנים ובני בנים ונושנתם, אתם מכירים רק חטא. חטא זה בטבע שלכם. ואז זה משהו יותר גדול, אז אין להם זכות קיום. זה מה שראינו בסדר השבטים בשבוע שעבר. שאם זה הפך להיות מושרש, אין זכות קיום. לעומת, אם אתה אומר, תשמע, אתה מדרדר. זה כמו, אתה תיקח, כאילו, זה כמו הבן שלו מורה, במקום להרוג, אתה תגיד, בוא, נעצור אותך עכשיו, במקום שתלסתם את הבריאות ותהיה רוצח, אז נעצור אותך בתור רק בן צורר ומורה, לא בתור, לא לחכה שתהיה רוצח. או כמו כאן, אם הקדוש ברוך הוא יגלה אותנו, ייתן את המכה, גם החינוכית, ולפני שמגיעים ונושנתם, אז אפשר להמשיך במערכת היחסים. נושנתם אומר שבעצם התנתקו, שעבודה זרה, שזה מה שטוב אותה פרשה, עבודה זרה הפכה להיות המערכת היחסים שהם טוטלית, לא יש יוזנות. זה קודם שחשוב להדגיש, וזה קצת קשה מה שדיברנו בשבוע שעבר. תנך מתאר פעם אחר פעם אחר פעם את עבודה זרה כזנות. זה אומרת, פנימו יאו שם בפרקים הראשונים, באמת, ובעוד הרבה מקומות, זה מתואר כזנות. עכשיו, זה מצב שכל חמור, המצד שני, יש בו עדיין איזו נחמה מסוימת. שנייה אחת. כן, אפילו שם בהושע, בהפטרה של הושע במדבר, כי זנתה עמם ובישו הורתם, כמו לך אחרי מאהבי, נותני לחמי וממי צלמי ופשתי שמני בשיקויי, כי נצטרך לדכך בסיר, מגרתי את גדירה ונתיבותיה לא תמצא, והדפת מאהביה ולא תשיג אותם, וביקשתם לא תמצא, ואמר לך בשביל אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעט, וכולי. עכשיו, זנות, אפילו פה מאהב, הוא בעיקר כמו המטאפור של הזנות, זה מאוד קשה. מצד שני יש בזה נחמה מסוימת. נחמה הוא שזה אקראי, שזה לא קבע. קבע זה אישות. אז יש שם מאהביה ויצפת מאהביה, ויש אישי הראשון. אישות זה קבע. ואנחנו ממשים מה שישה אומר, איזה סיר וכתות עםכם. אז לכן כל הזמן כשמיהו אומר ועד זנית רעים רבים ושוב אליי נאום השם, אומר היי נשאר אחי של אשתו. עכשיו זה מיהו שאומר כך, למו, הן שאחי של אשתו, ולכם מיטוב הייתה לאיש אחיה, אישו ולעוד, אלא תחלפתי חנף הארץ, ועד זנית רעים רבים בשור היינו משם. שימו לב פה קצת למשל, זאת אומרת ככה, יש הן שאחי של אשתו, גיטים, כן, ולכם מיטוב הייתה לאיש אחר, אז מדובר פה, ויצא והייתה, נכון? הן שאחי של אשתו, והלכה מאיתו, והייתה לאיש אחר. דהיינו ויצא והייתה וניסית מישהו אחר, זאת אומרת הישוב אליה עוד, כמובן זה איסור סוטה, כאילו מחזיר גרושתו, מקף סוטם. אלו חנוף תכנף הארץ ההיא, עכשיו מה את עשית? ואת זנית רעים רבים, ושוב אליי נאום השם, הוא לא אומר את התחתנת עם מישהו אחר. הוא אומר את זנית. שכמו זנות, יש את איש הזנתה אחרת מיתה כמובן, אבל זנות זה לא להתחתן עם מישהו אחר. הוא לא אומר התחתנת עם עבודה זרה. הוא אומר, עזבתם עבודה זרה, כאילו, עזבתם אותי וזניתם עם עבודה זרה, שהנחמה פה זה בכל זאת הקראיות. אם נשאר הסוגיה שלנו פה בפרק שגיטין, אז חוץ מזנותייך, מה הוא? אבל אז הוא ממשיך, שיא עינת השפעים, איפה לא שוכב, לדרכים לשנות המקרבים במדבר, ותכניפי ארץ בזנותייך וברעתך, ובמנור רביבים מקור שלו היה, ומצח אישה זנה ילך מעין תיקלם. אבל הוא לא אומר שהתחתה עם עבודה זרה. כל זה אומר, היא זנתה עם עבודה זרה. שזה בכל זאת נחמה מסוימת. ולכן זה גם שפוי. אם זה היה ונושנתם, זה היה כאילו לעזוב טוטלית. אם זה לא ונושנתם, אז זה אומר, המערכת היחסים הבסיסית נשמרת, ויש לזה הרבה מאוד... שבים מאוד עבירות. אז לכן צריך עונש וצריך, אבל אפשר לבנות בכל זאת מערכת יחסים מחדש. ולכן, כדי שתשם מנושנתם, כי אז אחד היו מגיעים לעומק התאומה, ובעומק התאומה אי אפשר היה אמרת להינצל. אז כמו פה זה שמקדים את הגלות, הוא עושה אותה כמו קלה יותר. לפעמים יש שמקדים את הגאולה, ואז הגאולה היא פחות או מגאולה שלמה, אבל היא... הרבה יותר טוב מאשר לשקוע בתוך מטרת של היתומה. אבל זה כל העניין פה כל הזמן, שהכעס הוא כל הזמן מוכל בתוך מסגרות היחסים של בעל אישה, אב מת, ובעיקר הורים ילדים. גם ימיהו שם, בתוך חוקים פסוקים שצאתי קודם, ומנו ואם מקור שלו היה, מצח אישה זנה היה לך מיין תיקלם, ואז פתאום, פסוק הבא, הלא מעתה קראת לי אבי. לא אומר קאטי אישי או בעלי, אלא כמו שהיה, אלא קאטי אבי, אלוף נעורי, אתה, הינתור לעולם, משמור לנצח. אם זה אבא ולא בעל, אז הוא לא שמר לעולם. אז זה היה פה שבנים ובני בנים, ונושנתם ש... יודעים שאתה שם מנושנתם. טוב, עד כאן... עכשיו, יש פה דגעת את אחד בפרק... זה כמובן דף צדיק, אני נוטה לשמור את זה לשבוע חזרה מת, או כשנדון מת, כאילו איך הוא שלב את המסגרת הלימוד, הלימוד דין הכללי יותר, כי זה קשה, הנה, זה בסופו של דבר קשור מדי ללמד, כל הלימוד העיוני שנעשה את זה פה במוגיות, נעשה את זה ב-11 בבוקר עם דברים אחרים, אז אם כך אמרנו, יש לו בעצם שתי ברירות מרכזיות, או לאגדות החורבן בפרק החמישי, או לאגדות הרפואה בפרק השביעי, והשדים בפרק השביעי, אז צריך להיות מעדיפים בחורבן, מעדיפים שדים, זה...
השדים עוד מפסחים של שנה שעברה.
שמה?
לא הספקנו שנה שעברה מפסחים, לדבר בפרק השביעי על השדים. איזשהו אחד שתעביר על השדים, על החורבן.
אתה עושה שניים בסוף או רק אחד השינה?
כן.